שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. תגידו, אם הייתם אחראים על תוכניות הלימודים וכל הסילבוסים בתוכניות להכשרת מורים באקדמיה, הייתם מפנים תשומת לב ומתאימים את התוכן והסדירויות למצב החדש, לנושאי מלחמה, טראומה, קידום חוסן, או שהייתם שומרים על ההזדמנות ללמוד מבלי הסחות דעת, מקדישים את הזמן ללמידה תאורה מתוך הבנה שדווקא העיסוק בנושאים שאינם במציאות, כמו קוסינוס, תחביר, סופוקלס ומולקולות, יכולים לשמור על האיזון ועל הנפש. בעונה הקרובה, הפרקים שלנו יוקדשו לחינוך ואקדמיה בצל מלחמה, לדילמות הקטנות והגדולות של אנשי החינוך, ובעיקר לפתרונות יצירתיים, ליוזמות אקטיביסטיות, והגדרה מחודשת של תפקיד החינוך בעת משבר. כאן דפנה גרנית גני, מאחלת לנו האזנה נעימה. שלום, רב לכם, מאזינות ומאזינים, אני מאוד שמחה ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן את דוקטור נעמה רשף, ראש ההתמחות לספרות במכללת קיי בבאר שבע, וגם עורכת כתב העת האקדמי קולות. ברוכה הבאה, נעמה יקרה.
תודה דפנה, שלום לך ושלום למאזינים.
היום אנחנו נדבר על נושא, לדעתי פשוט מרתק, שקוראים לו שירה בעת מלחמה, ואת תספרי לנו למה אנשים פתאום מחליטים לכתוב, ואיך זה שונה מההנחה הזאת שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות, את אומרת זה בכלל לא נכון, אז בואי נצא לדרך.
כן, אז אולי קודם נתחיל בהסבר של מה זה כשהתותחים רועמים המוזות שותקות, פתגם שמקורו לטיני, המוזות הם מלות המדעים והאומנויות והיצירה, ובאמת כשהתותחים רועמים, כשאנחנו בלב מלחמה, לכאורה המוזות האלה אמורות לשתוק ולא לשורר. והנה אנחנו רואים באופן מפתיע בדיוק את הדבר ההפוך. אנחנו רואים מה שהייתי אולי מכנה מפץ יצירתי בחצי השנה האחרונה, בעקבות המלחמה והמראות הקשים שאנחנו נמצאים בהם. אנחנו רואים את זה במוספים הספרותיים שבעיתונים היומיים, ואנחנו רואים את זה בגיליונות מיוחדים של כתבי עת לשירה, ואנחנו רואים את זה באסופות מיוחדות שיצאו בעקבות המלחמה, ועד האינטרנט, כן.
אני רואה את זה לאורך כל הוואטסאפים, זאת אומרת, ממש בהתחלה זה היה מטורף, כל היום אנשים...
אינסטגרם, פייסבוק, מה שאנחנו מכנים אינסטה פואטרי, שירה שאנשים פרטיים פשוט כותבים ומוציאים את אשר על ליבם, ובאמת עולה התהייה מאיפה זה מגיע ולמה דווקא עכשיו בעת מלחמה, והתהייה הזאת אפילו היא עמוקה יותר נוכח המחשבה וההבנה שפעמים רבות אל מול מאורעות קשים, אל מול טראומות של ממש, אין מילים שיכולות להכיל אותם. אנחנו מכירים את זה עוד בתקופת השואה, ניצולים שהגיעו ואמרו אנחנו לא יכולים לדבר כי אין לנו את המילים. אז מאיפה מגיעות המילים האלה פתאום? האם השירה שהיא אומנות שמבוססת על מילים, האם היא כן יכולה לקלוט ולהכיל? אני רוצה בתשובה דווקא להקריא שיר, ומתוך זה לצאת לתשובה. אז השיר שייך למשוררת בשם דפנה שן, וככה היא כתבה, בעקבות המאורעות של המלחמה האחרונה. השפה העברית מרכינה ראשה, במבוכה ובצער, על שאין בה מילים ואין בה מילים, כדי להביע את. את מה? לא נאמר לנו בטקסט, ואני חושבת שזו בדיוק הדוגמה הטובה להראות איך השירה יכולה לתת מקום למה שלא ניתן. להיאמר דווקא ההיעדר הזה של המילים, מונחך בחלל הזה שנפער בסוף השיר, חלל שאגב מזמין אותך ואת כל הקוראים למלא אותו, לצוק אליו את התכנים שלך, את החוויות שלך, ומשהו בשפה הפואטית, בגמישות שלה, במשחק שיכולה לשחק עם התחביר, בערפול שלה, נותן מקום לטראומה להיאמר.
את יודעת, זה מאוד מאוד, מאוד מעניין בעיניי. אני באמת זוכרת שבתחילת המלחמה אני ממש אספתי את כל השירים האלה. כאילו יש לי איזה מין קובץ כזה של 30-40 שירים שפשוט אנשים היו מעבירים. פשוט כל יום הייתי מקבלת שיר והרגשתי, או כמה פעמים ביום, היינו מקבלים שירים כאלה קצרים שנשמרים כטקסט קצר, וניכר בהם שנכתבו בלהט האירוע, ואפילו נשמרו, מה שנקרא, ברשימת הפתקים. אתה יודע, אתם אפילו לא התפרסמו באיזה ספר דרמטי. אז למה? למה בעצם אנשים מרגישים את הצורך הזה דווקא לכתוב שירה?
תראי, יש כמה סיבות ללמה אנשים כותבים, ובטח למה הם כותבים בעת מלחמה. אגב, באירוע שהתקיים במכללה בשבוע שעבר, שיח משוררים, הזמנו עליו כמה משוררים לדבר על התחושות והחוויות שלהם, שאלתי בדיוק את השאלה הזו, והמשוררת רוני אלדד, משוררת נפלאה, אמרה את הדבר הבא. היא אמרה, אני עובדת בשירה, אני עובדת במפעל שירה, וזה הדרך שלי להביע את הדברים, אני לא יכולה שלא לשורר, אני לא יכולה שלא לכתוב, זו החובה שלי. זה התפקיד שלי, עלי אדמות. אז זה מקום אחד, אבל אני בטוחה שמשוררים אחרים יגידו לך דברים אחרים, כמו למשל, וזו תחושה שמשותפת להרבה אנשים שכותבים, שזה אקט תרפויטי, זה תרפיה מבחינתם. ומה תרפיה בזה? המחשבה או התחושה שאני יכול להביע את המחשבות שלי, ואת התחושות שלי, שכמו שאמרנו, קשה מאוד להביע במילים, אם אני מחפש את הביטוי המסוים, הוא יכול להיות ממש ביטוי גואל מבחינתי. אני רוצה לצטט פה משוררת נפלאה, שנקראת בחול סרלואי, והיא אמרה ככה, היא אמרה, ביטוי אמיתי הוא גואל. כשאנחנו מוצאים ביטוי שחסר לנו, אנחנו מרגישים לרגע שלווה, כאילו הוא שלם חלק בפאזל של תוהו בתוכנו. כאילו דלק אור דק בפינה אפלה. ואני חושבת ששירה עושה את התהליך הזה של למצוא את הביטוי הגואל הזה, של לדייק את התחושות שלך. לפחות זה מה שאני הרגשתי, כשאני בימים הראשונים אחרי המאורעות הנוראים של השבעה באוקטובר, קודם כל לא יכלתי כמעט לגשת ולקרוא, ספרים בכלל לקח לי כמה חודשים לחזור לקרוא כמו שצריך, אבל כשהתחלתי לקרוא, הרגשתי שמשהו בצבע רגשות המורפל הזה שהכיל בתוכו כל כך הרבה גם כעס וגם קושי עצום, פתאום מתחיל להיות ברור לי יותר. מצאתי את הביטויים הגואלים האלה.
אז את אומרת שאחת הסיבות היא ממש מעין שליחות, שליחות אישית להעביר את המסרים כמו כצינור לתפיסות שלי, והיבט אחר זה היבט התרפויטי, למה עוד אנשים כותבים שירה?
למשל, משוררים כותבים כדי להעיד, אוקיי? זה הדרך שלהם לומר את הדברים, הם משוררים, והם רוצים להעיד על המאורעות. וגם פה אני רוצה לפנות למשוררת בשם שלומית נעים נאור, שכתבה עבור קולות, ופרסמנו טקסט שלה, והיא קודם כל היא כתבה כך לפני השיר עצמו. היא אמרה, הטראומה שלנו היא קולקטיבית והיא תתרפא דרך הקולקטיב ודרך השיחות שהיצירה והתרבות מזמנות. והיא הוסיפה ואמרה, אני חשה מחויבות להגיב על המציאות ולא לשתוק לה, אלו הרישומים על קיר המערה שאני אותיר לדורות שאחריי. אני דרך השיר מציגה את המאורעות ואת כל מה שקרה כעדות הלאה לדורות הבאים. ואני רוצה להמשיך לקרוא את השיר שלה, שיר שנקרא לפנות בוקר. אני שומעת את בכי הילדים לפנות בוקר. זמנה מתקצר פעם ב-24 שעות. אני שומעת את בכי האימהות לפנות בוקר. מסרבות להתעורר ליום חדש. אתמול כבר חודשיים לא מסתיים, הן מלחשות. אני שומעת את בכי הגברים לפנות בוקר. זמנה מזל, הם תמונה בכיתוב אדום. שר הביטחון, בטל התמיד, נשתקחו הזמנים, נשתקחו הגברים, נשרף הבית. אני שומעת בכי מכל העולמות, אני בכי. השיר הזה מתואר כעדות.
גם אני עוד רגע בכי.
כן. השיר הזה הוא עדות. כן, האנפורה החוזרת הזאת בתחילת הבתים, אני שומעת את בכי, אני שומעת את...
מה זה אנפורה? תסבירי לנו.
זה מילה או כמה מילים או ביטוי שחוזר על עצמו בתחילת בתים או תחילת שורות, והחזרה הזאת כמובן מחדדת ומחזקת את התחושה הזאת של אני פה עדה, אני שומעת. כן, בשיר אחר של רוני אלדד היא מספרת מה היא רואה, מה היא רואה. אז השימוש בחושים, אני נמצאת פה ואני עדה לדברים, והיא חוזרת בשיר לגרעין היסודי, הגרעיני של המשפחה, אמא, אבא, ילד, זמנה מתקצר, כל אחד מהם. ועוד דבר שעלה לי מאוד חזק מהשיר הזה, היא כתבה, נשתקחו הזמנים, נשכחו הגברים. נשתקחו הזמנים, זה אוטומטית העלה בי את הפסוק, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. איזשהו ליקוי מאורות, כן, הם עומדים, הזמנים עוצרים, אנחנו גם, אני בטוחה שגם את שמעת את זה, אנשים אמרו, אנחנו כאילו בשבעה אחת ארוכה. הזמן עומד, ומצד שני, הזמן לא עומד, הוא ממשיך, הוא רץ קדימה, ודברים משתכחים, הגברים משתכחים, זה מתחבר כמובן לתחושות הקשות של משפחות החטופים, שנשכחים אנשים מאחור.
כן. את יודעת, שירה בעת מלחמה זה בטח לא משהו שהומצא עכשיו בימינו. זה בטח, זה תופעה מוכרת וידועה, אז שתפי אותנו קצת באיך, איך זה היה נראה פעם. אני חושבת שהרגע, את התחלת לצטט מהתנך, אז אנחנו כבר בתנך אנחנו מזהים שירה אולי כעדות.
בהחלט, שירה בתנך מחוברת עם מלחמה. פעמים רבות, אנחנו יודעים שיש את שירת הים ואת שירת דבורה, לספר על המאורעות הגדולים והנפלאים, אבל עדיין זו מלחמה, ובהחלט שימוש...
את קינת שאול...
שימוש בלשון שיר בשביל לתאר את המאורעות הקשים של המלחמה, זה משהו עתיק מאוד, אבל אני רוצה לחזור דווקא לתקופת השואה. אנחנו יודעים שאחרי השואה נכתבו שירים רבים, ופילוסוף יהודי גרמני בשם תיאודור אדורנו, אמר את המשפט הקשה מאוד הבא, הוא משפט מאוד מוכר, לכתוב שירה אחרי אושוויץ זו ברבריות. כך הוא אמר, ואני חושבת שאחת הדרכים לפרש את המשפט הזה, זה לומר שלקחת את המראות הקשים של המלחמה, סבל ומוות, ולהלביש אותם במלבושי שירה, שהם תמיד אסתטיים, והם יפים ומענגים, גם אם הם מדברים על דברים קשים, זו מבחינתו ברבריות. כן? זה לייצר איזושהי, בנליזציה של המאורעות, אולי אפילו וולגריזציה שלה, והוא אמר, זה לא צריך לעשות. אגב, הוא חזר בו בטקסטים מאוחרים יותר, הוא אמר, הסבל המתמשך זכאי לייצוג, כשם שהמעונה זכאי לצרוח, אז הוא חזר בו, אבל עדיין, השאלה נותרת בעינה, השירים האלה שאנחנו כותבים בעקבות המלחמה, האם נכון וראוי לכתוב אותם בכלל? וגם בתקופה שלנו, השאלה הזאת עולה, משוררת, הסופרת מירי רוזובסקי כתבה מסע מאוד מעניינת, פרסמה אותה בעיתון הארץ לפני כמה חודשים, והיא כתבה כך, הרגש הראשון שעולה, היא מתכוונת בתקופה הזאת, הוא של טינה לשפה, למילים, לפואטיקה. הכל מרגיש כמו הצטעצעות מיותרת, נזם זהב בתוך עולם של אכזריות ואלימות וייאוש, הצטמצמות של כעס, של אכזבה. שוב, המילים הם לא הדבר הנכון לתאר, הם כן, נזם של זהב בתוך עולם אכזריות, היופי, האסתטיקה של השירה, איך היא קשורה בכלל לאכזריות. אבל היא ממשיכה ואומרת, אולי רק לכתוב כדי להשמיע קול אנושי בתוך הבומים האלכוהוליים של האימה, הזוועה והטראומה. לכתוב כדי שקול אנושי אחד יפגוש קול אנושי אחר. לא לבקש לפענח, להתפענח, לא לבקש דבר, חוץ ממישהו אחד שיהיה שם ויקרא. מישהו שיקשיב, מישהי שתקשיב, אולי צמח מכך רגע של הבנה, אולי כרגע זה מספיק. כלומר, יש בכוחה של השירה לתת לנו משהו בעת מלחמה, וזה המפגש החיבור עם הקול האנושי האחר, מפגש עם אנושיות.
את יודעת, אנחנו בעצם מדברות על השירה ועל התפקיד שלה עבור המשורר, אבל בעצם יש כאן כאילו מוסר ומקבל, מוסרת ומקבלת.
מוען ונמען.
מוען ונמען. יש כאן בעצם את מי שמקבלים את השירים. זאת אומרת, אולי גם להם, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על התהליך התרפויטי, אנחנו מדברים על ה... את התכוונת למשוררת שכתבה, או גם למי שמקבלת?
אני התכוונתי גם וגם. באמת התחושות שלי, כפי שתיארתי אותם, של לקרוא שירה ו...
כי גם בעדות, זה בעצם העדות של ה... של המשוררת,
נכון.
לא של המקבלת.
נכון, נכון. אבל קודם כל, הסיפור התרפויטי בוודאי גם של הקורא, התחושה הזו שדברים מתפענחים לו פתאום, וגם הסיפור הזה של קול שפוגש קול. אני אחזיר אותנו שוב קצת אחורה למלחמת העולם השנייה. לאה גולדברג כתבה מאמר מאוד מפורסם, שהתפרסם בכתב העת של השומר הצעיר, והיא בעצם כחלק מפולמוס בין משוררים ששאלו באותה תקופה, מה התפקיד של המשורר? האם הוא צריך לכתוב שירי הלל ותהילה, שירי עידוד ללוחמים? והיא טענה דבר הפוך. היא אמרה ככה, לא רק היתרו למשורר לכתוב בימי מלחמה שיר אהבה, אלא הכרח, משום שגם בימי מלחמה רב ערכה של אהבה מערך הרצח. לא זכות בלבד היא למשורר בימות הזוועה, לשיר שירו לטבע, לאילנות הפורחים, לילדים היודעים לצחוק, אלא חובה, החובה להזכיר לאדם כי עדיין אדם הוא. כלומר, עבור הקורא, לקרוא שירה דווקא בזמן מלחמה, שעוסקת לא במלחמה, אלא באהבה ובטבע וביופי, זה המקום להראות לנו שאנחנו עדיין בני אדם ולא איבדנו את זה עדיין. יש עוד תקווה. והיא עצמה פרסמה שיר בזמן מלחמה, מין חוברת קטנה כזאת שפורסמה לחיילים היהודים בצבא הבריטי, בשם בסער, כן, בתקופת הסער. והשיר הזה, אני בטוחה שאת מכירה אותו, וכל הקוראים מכירים אותו. הוא נקרא האומנם. וכך היא אומרת, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו קהל החתם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, וכן הלאה וכן הלאה. השיר כולו הוא שיר שמתאר יופי ושלווה, אישה שהולכת יחפה בשדה, נרטבת מהגשם והשקט מתרחב בה, כן, שיר פשוט של ימי שלווה ורוגע. והנה בבית האחרון, אנחנו מבינים מאיפה הדברים מגיעים. את תלכי בשדה לבדך לא נצרבת, בלעת השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם. אנחנו מבינים שכל הסיטואציה היפה והנעימה הזאת מתרחשת בלב המלחמה, והיא לא מתרחשת בפועל. האומנם עוד יבוא, היא מתרחשת כמשהו עתידי. ממש כמו, הייתי אומרת, מין דמיון מודרך. תדמייני את עצמך כך.
את יודעת, זה מחזיר אותנו בעצם לשאלה הראשונה שהצבתי בפני כל המרואיינים שלנו בפודקאסט הזה, בעונה הזאת, זה באמת מה התפקיד שלנו כאנשי חינוך, האם, ובטח כאנשי חינוך שעוסקים בשירה לצורך העניין, האם להביא שירים שעוסקים במלחמה, להביא את השירים הכי מעודכנים, או האם לתת איזשהו שעת של שקט לדמיון מודרך, למשהו הרבה יותר, נקרא לזה מבודד, מנותק, כבועה. האם הלימודים הם כבועה, או האם הם לימודים, צריך למצוא בהם את החיבור למציאות כמה שיותר. אז מה, בואי תספרי לנו קצת, מה דעתך, מה דעתך על תפקיד המחנכים, המחנכים לספרות?
אני חושבת ששני הדברים נכונים, שני השבילים, שני המסלולים הם נכונים וראוי וצריך לעשות אותם במקביל. אני בהחלט חושבת שצריך לדבר על מלחמה. אני לא חושבת שבית ספר יכול לשמש בועה, אבל צריך לעשות את זה בדרך הנכונה, ושירה יכולה להיות בדיוק הדרך הזו. אני חושבת שלהביא טקסטים, לא הטקסטים הקשים, okay, יש טקסטים מאוד קשים, בוודאי שאני לא מדברת עליהם, אבל להביא טקסטים שנותנים מקום להבאה של תחושות ורגשות של הילד עצמו, כמו למשל השיר הראשון שקראתי, okay, לא נאמר בו משהו קשה, אבל הוא נותן מקום להביע את התחושות הקשות. וגם לא הייתי כמובן מביאה שירים שיכולים לייצר פלגנות ואיזשהו שיח קשה פוליטי, okay? יהיה מקום, ובוודאי יש שירים פוליטיים ויש להם בהחלט מקום ונחיצות. אני לא חושבת שזה נכון עכשיו, בלב המאורעות. אבל כן, להביא את הטקסטים לכיתה, ולדון בהם, ושוב, לפתוח את המרחב הרחב הזה שמאפשרים עבורנו, עבור התלמידים, להכניס לתוכם את המקום של התחושות והרגשות, ולהעלות לפעמים מתוך תת המודע, הקשר בין שירה ותת מודע הוא קשר ידוע ומוכח, כן? להעלות אל סף המודע, ובמובן הזה לייצר לא רק מחשבה, אלא כמו שאמרתי, ריפוי. כן, דורי לאופ שהיה פסיכואנליטיקאי ועסק בטראומה, הוא זה שייסד את כל המפעל העדות עם הניצולים מהשואה, הוא דיבר על זה שהעדות, הדיבור על השיח, הוא הדרך היחידה לריפוי. ואם אני מדבר על הדברים, אני מחצין אותם מתוך הפנים שלי, אז אני יכול לעמוד מולם ולבנות את הנרטיב מחדש ולהתייחס אליהם ולהשתחרר גם מהם בבוא הזמן. אז אני חושבת שזה נכון, ולצד זה, כמו לאה גולדברג, יש שירים שהם שירים של נחמה, ואני מאוד בעד שירה של נחמה ומקום של אפילו אולי קצת אסקיפיזם.
אז שיתפת אותנו בעצם בתפקיד של בהיבט התרפויטי של שירה, בהיבט של עדות, בהיבט של צורך והבאה, ואפילו ממש מעין שליחות. יש תפקידים נוספים לשירה לדעתך?
כן, בהחלט. אחד ההיבטים המשמעותיים ביותר הוא ההיבט הביקורתי. משורר יכול להביע עמדה ביקורתית כלפי מה שסובב אותו, מה שקורה. אני רוצה לתת דוגמה מאחד המשוררים האהובים ביותר שלנו, יהודה עמיחי. באחד השירים שלו הוא כתב, דווקא בארץ הלוהטת הזו, מילים צריכות להיות צל. עכשיו, צל הוא דבר מאוד נעים ונוח, ובמובן הזה השירים צריכים אולי לנחם אותנו, אבל כשאנחנו נמצאים בצל, אנחנו גם רואים דברים טוב יותר, מאשר בשמש היוקדת, אנחנו רואים דברים נכוחה. ויהודה עמיחי עצמו כתב טקסטים על מלחמה, שהם לא טקסטים הירואיים, והם לא טקסטים שמעודדים ושרים שיר הלל, אלא בדיוק ההפך. הם טקסטים ביקורתיים, ואחד השירים היותר מפורסמים שלו, ממש מכתם קצרצר, אומר כך, גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים, אשר אינם מכסים עוד. אז זו פשוט קינה קצרה מאוד, שהיא בדיוק ההפך מההירואיות, הוא מציג את המציאות העגומה הזאת של המוות, בשדה קרב, של צעירים, שקו דק כל כך עובר בין החי למת, כן? בשדה הקרב, תוך רגע אתה פה, ורגע אחר אתה שם, והוא עושה זאת לכאורה בצורה כל כך מנוכרת ויבשה, ממש דיווח עיתונאי כזה, אבל בעצם הוא מייצר שימוש מאוד חכם, במטאפורות סמויות, הגשם שיורד על פני רעי, כמובן הדמעות, ואותו סדין שמחסה, אנחנו יודעים שאנחנו מכסים את המתים, והנה החיים הם אלה שמכסים את עצמם, וזה באמת נותן אגרוף בבטן, וגורם לך לחשוב על הזוועות של המלחמה.
רציתי לשאול אם יצא לך להוביל סדנאות כתיבה. אני רוצה לשתף אותך שאני עשיתי איזושהי סדנת כתיבת שירה פואטית בטבע, זאת אומרת הדגש היה על זה שהיינו בחוץ, ונתנו למרחב הפיזי כמקום מרפא, להשפיע. ממש ביקשתי מהם ככה, ממש לכתוב מה הם מרגישים בגוף, בעיניים, מה הם שומעים באוזניים, ואחר כך שיבצנו את זה במין דרך כזאת של מחשבות מול חושים, ומה שנוצרו טקסטים, טקסטים מאוד מאוד עוצמתיים ומרגשים. את יצא לך להוביל כזה דבר, משהו ב...
אז אני עצמי לא הובלתי קבוצת שירה, אבל אני הזמנתי לפה משוררים שיובילו, יעבדו ביחד עם הסטודנטים שלי בהתמחות, והם באמת בנו סדנה של כתיבה יוצרת, בשיטה של כתיבה אוטומטית. הם שמעו איזושהי יצירה שנכתבה בעקבות השבעה באוקטובר, ואז הם פשוט התבקשו לכתוב כל מה שעולה להם בראש, לא לתת ליד לנוח לרגע, ולאחר מכן נערך איזשהו עיבוד נוסף, וזו הייתה סדנה נפלאה. אני יכולה להגיד לך שבאמת, כמו שאמרתי, יצאו דברים מאוד עוצמתיים, כי שוב, זו כוחה של השירה, לגעת באותם עומקים שדרכים אחרים של ביטוי אולי לא מגיעות אליה. ולצד זה אני אומר שהיו סטודנטיות שהדברים היו מאוד קשים להם, והם לא יכלו עדיין, הם לא היו במקום הזה של להביע את זה באמצעות השירה, וכן, הם פשוט קמו ויצאו, זו הייתה אופציה שהם לקחו לעצמן, וזה בסדר גמור. צריך להיות מאוד רגישים בעניין הזה.
תגידי, את חושבת שסטודנטיות לספרות צריכות לדעת לכתוב?
אני חושבת שא', הן צריכות להתנסות בכתיבה, כי יכול להיות שהן אפילו לא יודעות שיש בהם את הכוח ואת היכולת הזו. אני בוודאי חושבת שהן צריכות לקרוא שירה ולהכיר שירה. לא כל אחד הוא משורר, לא כל אחד הוא כותב, וזה בסדר גמור.
זאת אומרת, יכול להיות אדם או אישה שהיא יכולה להיות מורה נפלאה לספרות, גם בלי להחזיק את היכולת הזאת בעצמה, גם בלי כאילו להרגיש שכלי הביטוי שלה הוא כתיבה.
בעיניי כן, בעיניי בהחלט כן. היא כן צריכה להנות משירה, היא צריכה להתענג על טקסטים ספרותיים, היא צריכה לאהוב לקרוא, היא לא בכך חייבת לדעת להתבטא בצורה הזו בעצמה.
אוקיי, דוקטור נעמה רשף, אנחנו לקראת סיום, הייתי רוצה לדעת אם יש לך איזשהו מסר, תובנה, שהיית רוצה ככה לשתף אותנו לקראת הסוף.
כן, אני הייתי רוצה לסיים בשיר נחמה, כי זה גם משהו שהשירה מעניקה לנו. והשיר שייך למשוררת דוקטור סמדר פלק פרץ, והוא נקרא תשובה, והיא גם כתבה אותו עכשיו בתקופה הזו. להבין שהטירוף לא ייעלם, גם לא הצער, ולא כאבי הגדילה, אך הם יחיו לצד היופי והשער למילה. ויש ימים בהם תביט בעולם וברקו יכה בך, תשוקת אינסוף, ותדע כי גם לגלי הגלות יש חוף, ותשוב עד אליך אפיים.
תודה רבה רבה לך, דוקטור נעמה רשף, על שיחה מרתקת. תודה רבה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה רבה למכללת קיי, ותודה לכם מאזינות ומאזינים, שנדע ימים רגועים, שקטים ומלאי שיר.